אני כשלא את הקהל, קודם כל תודה רבה בשם המשפחה. תודה רבה לרב מיר, תודה רבה לכולם. וזה לכבוד לנו. אני חושב שגם הרב רויר היה שמח שזה נעשה. אני בטוח. אז תודה רבה. אני אגיד לכם, ההתלבטות שלי לפני כן, כשאני רואה אתכם, היא רק מתעצמת. כי אתם יודעים, מטבעו של עולם, כשמישהו עסוק מאוד מאוד במשהו, אז הוא בטוח שכל העולם עוסק בזה. אבל אחרים בכלל לא בעניין. ואדם יכול להיות מאוד מאוד אינטליגנט ולא לדעת כלום. ואני חשבתי שיהיו בוודאי בקהל אנשים שכבר פחות או יותר מכירים את השיטה, ואנשים שמעולם לא שמעו כי... אני מניח שיש פה מישהו שמעולם לא, אולי ידע מה זה, אבל לא שמע. אז חשבתי איך אני עושה שיעור שיהיה בצורה כזאת, גם לזה וגם לזה. אז אני אנסה. ברור שמי ש... אני לא תיאתי לעצמי עד כמה זה יהיה כאלה שאני אפילו מפחד לדבר לפניהם. בכל אופן, אני... מה שחשבתי זה קצת לנסות להסביר גם למי שלא יודע את השיטה, ובכל אופן, כדי שיהיה איזשהו חידוש, להדגים את העניין ב... עכשיו, ככל שהזמן ייתן לנו, אני אביא דוגמה אחת, ואחר כך אולי דוגמה אחת מפרשת השבוע. טוב, הסיפור הוא מפורסם. הרב רויר היה רם בישיבת הדרום, וזאת הייתה ישיבה קטנה. לא היה לימודי תיכון, ואגב, הרמים היו הרב עמיטל והרב שח באותה תקופה, וראש הישיבה היה חתנו של הרב עמיטל, הרב מלצר. חותנו של הרב עמיטל, הרב מלצר. עכשיו, היה שם הבעיה שהייתה בכל ישיבה, שבמוצאי שבת כולם נסעו הביתה, ולא ידעו איך להשאיר את האנשים, את התלמידים, אז החליטו, הרב רויר, השיעורים שלו תמיד, זה היה ממש קרקס, ובאמת ההומור שפע מכל הכיוונים. אז אמרו, הרב רויר ייתן שיעור, וככה החבר'ה יישארו, וייתן שיעור בתנ"ך. עכשיו, הוא גדל ב... הוא נינו של הרב הירש, והאורתודוקסיה הגרמנית הייתה מאוד מאוד חזקה, גם בנושא של ביקורת המקרא. הרד"ס הופמן, הוא גדל, לא גדל ממש על ברכיו, אבל זה היה גדולי הדור, שהרד"ס הופמן, שהיה גאון אדיר, וכולם, אני מניח, יודעים מה שהוא עשה במדרש התנאים לספר דברים, הוא הצליח לשחזר מתוך מדרש מאוחר, מדרש מוקדם. כלומר, יש את מדרש הגדול, ומתוך זה הוא פרסם לספר דברים מדרש תנאים. לימים מצאו את הכתב יד של מדרש התנאים, הרבה יותר, שלא היה יותר מדויק מכתב היד. כלומר, הוא היה בעל יכולות מחקריות מדהימות.
יש לו את הדרש לי מצאו. מדרש תנאים לדברים, יש לו את הדרש
לי מצאו. כן? לא, אני חושב שכן מצאו, אבל לא יודע, אולי אני חושב, בסדר, נדמה לי, לא משנה, אני מניח שאתה צודק, אבל לא משנה. אבל ברגע שהוא הגיע, ברגע שהגיעו לתנ"ך, כל ביקורת המקרא, הכל הבל הבלים. עכשיו, כיוון שהוא קרא גרמנית, אז הוא אמר, אני אקרא את החומר בגרמנית, אני אקרא את כל אותם חוקרים שכתבו גרמנית, ואני אז אבנה את השיעור ואראה שהכל שטויות. כך הוא התחיל. ואז הוא התחיל לקרוא. וקצת התבלבל לו, כי הוא לא כל דבר השתכנע שזה שטויות. והוא ראה שזה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ולאט לאט הוא הבין שיש פה משהו שצריך להתמודד איתו. עכשיו, וכאן הוא הגיע לשיטה שלו שאני אראה אותה בשיעור עכשיו. כידוע יש, נדמה לי, בית המדרש נקרא על שמו של הרב סולובייצ'יק, נכון?
לא.
לא, תמיד חשבתי, זה ראשי תיבות, זה לא ראשי תיבות?
לא, יוסף דוב? לא, בחשמונאים.
תמיד
זה
פשוט ללמוד
תורה תמיד.
כן.
חשמונאים עשו את
זה. ניסיתי פשוט מה זה טף מהם, כל הדרך להשתחזר. הרב סולובייצ'יק באיש האמונה מדבר על זה שיש פרק א' בבראשית, פרק ב' בבראשית, וזה מפורסם בכל העולם. דבריו של הרב סולובייצ'יק. ויש הבדל מאוד מאוד מהותי בין גישת הרב סולובייצ'יק לבין מה שהרב ברויר אמר. מה שהרב סולובייצ'יק עשה, הוא אמר, יש לנו פרק א' בבראשית, פרק ב' בבראשית, יש סתירות בין פרק א' לבין פרק ב'. אז זה מסמל שתי הוויות של האדם, אדם א' ואדם ב'. אבל חס וחלילה, כלומר, הוא אומר, מה פתאום ביקורת המקרא? אם אני אהיה הדובר של הרב סלווייצ'יק, אז כביכול הוא אומר, אין לכם גישה ספרותית, אתם לא מבינים שיש שתי הוויות באדם? ולכן יש פרק א' ופרק ב' בראשית. אבל הניתוח של ביקורת המקרא, אין לו על מה שיסמוך. מה שאני רוצה להסביר פה, כיצד ראה את זה הרב רויר, הוא לא ראה את זה כמו הרב סלווייצ'יק, ובמה הוא נבדל. עכשיו, מה שאני מבקש זה שלכל אחד יהיה ספר בראשית, תנ"ך. אני רוצה להתחיל מבראשית י"ז, י"ח, וללכת אחורה, וכאן אני כבר מקווה שיהיה לי כמה חידושים, גם למי שמכיר את השיטה. בבראשית י"ז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, פסוק ט"ז, וברכתי אותה, וגם נתתי לך ממנה לך בן. וברכתיה והייתה לגויים. אני ממש אנסה איכשהו בתמצית להסביר את השיטה. ומי שיעקב, אני חושב שזה אפשרי. ככה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים, על חיים ממנה היו. ויפול אברהם על פניו היצחק ויאמר בליבו, על בן 100 שנה יוולד עם שרה בת 90 שנה תלד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבשר בשורת לידה שיהיה להם ילד, ואברהם צוחק. בדרך כלל אתם יודעים למה לא שמים לב לפסוק הזה? כלומר, מי שלומד ממש שם לב לב, אבל זה כבר בסוף פרשת השבוע, אז מי כבר שם לב? עכשיו, והנה בפרק הבא, פרשת וירא, סיפור המפורסם, שהמלאכים באים לאברהם ומבשרים את בשורת הלידה, ושרה צוחקת, והקדוש ברוך הוא שואל, למה צחקה שרה? עכשיו, אז למה אברהם לא סיפר? אם בפרק י"ז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שיהיה לו בן, ובפרק י"ח שרה לא יודעת מה קרה פה, אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להגיד שאברהם לא דיבר עם שרה, והביניהם נתק וכל מיני דברים, ואפשר לעשות מזה סדנאות כמה שאתם רוצים. אפשר לעשות סדנאות זוגיות, למה אברהם לא דיבר עם שרה. אני מציע לא לשלוח אותם לסדנה, כמו ברוב המקרים שלא כדאי לשלוח לסדנה, אלא פשוט לראות מה קורה. יש פה שתי הבטחות שננסה להבין מה ההבדל במהות שלהן בין פרק י"ז לבין פרק י"ח. פרק י"ז אברהם צוחק, ובפרק י"ח שרה צוחקת. עכשיו, אני לא אוכל להסביר הכל, אבל אני אנסה... בואו נקרא כמה פסוקים בפרק י"ז, ונלך אחורה עד פרק א' ב', ואז נלך חזרה קדימה, קצת נשות על פני ספר בראשית. פרק י"ז, פסוק ז', ואני מבקש להקשיב להצלילים. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך אלוהים זרעך אחריך, ונשאתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה בריתי לשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, עמו לכם כל זכר, וכו'. וכו' וכו', פסוק י"ט, והקימותי את בריתי. אז יש להם, חשוב לי להקשיב בהתחלה רק למילים. בואו נחזור לפרשית ח' וט'. בראשית ח' פסוק א'. ויבן נח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה מכל עוף הטהור, ויהיה עולות במזבח, וירך השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, לא אוסיף עוד להכות את כל חי, כאשר עשיתי עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, בקור וחום, בקיץ וחורף, ויום ולילה, לא ישבותו. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה עוד מבול. יש פה הבטחה ברורה. והנה אנחנו ממשיכים כמה פסוקים. אגב, איזה שם אלוקים זה? י' כו' כ', נכון? ואח השם את ריח הניחוח ואומר השם אל ליבו. י' כו' כ', השם מבטיח שלא יהיה עוד מבול. פרק ט', ויברך אלוקים את נוח ואת בניו ואומר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ ומוראיכם וחיטתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכל אשר תרמוס האדמה וכל דגי הים בידכם ניתנו כל רמס האדמה שהוא חי לכם יהיה לאוכלה כי ירק עשב נתתי לכם את כל וכו'. פסוק ח' ויאמר אלוהים אל נח ואל בניו איתו לאמור ואני הנני מקים את בריתי איתכם את זרעכם אחריכם ואת כל נפש החיה שאיתכם בעוף ובבהמה בכל חיית הארץ איתכם מכל יפי התיבה לכל חיית הארץ והקים אותי את בריתי איתכם ולא יכרת בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. יש פה עוד הבטחה. ויאמר אלוהים זאת עוד ברית אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם את קשתי נתתי בענן וכו'. אז כמו שיש לנו שתי בשורות לידה, יש לנו גם שתי הבטחות שלא יהיה מבול. עכשיו לא צריך להיות כל כך רגיש למילים שבצורה כל כך פשוטה ההבטחה השנייה של ברית הקשת קשורה לפרק י' ז'. זאת עוד ברית ביני וביניכם. המילים של פרק י' ז' זה ממש אותה מילים של ברית הקשת. אני אדגיש את זה עוד פעם. הנה נגיד בפרק י' ז' פסוק זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך ימול לכם כל זכר. לפני כן